שלו, המדעי.
והיצירי, הרי גילוי היצירה, הסברנו הכוונה, זה כל כלי הביטוי של החיים. מה שנקרא ברב החוכמות האסתטיות, הכוונה יכולת הביטוי של האמונה של אני מאמין במשהו, אני מבטא את זה בסיפור, בשירה, באומנות, כן? כל החוכמות האומנותיות. אז כשהנשמה לא מאירה, אז החיים הם מאוד קמוצים. הם כולם מתרכזים סביב הנקודה הנמוכה שלהם. מהי הנקודה הנמוכה בחיים? השאלה איך מתקיימים? כשכל החיים כולם סובבים סביב השאלה איך מתקיימים, אז אין זמן לא לפתח דעות ולא לפתח הרגשות, והאומנות היא לא כל כך מפותחת. ככל שהנשמה מאירה יותר, אז החיים פורחים יותר. כשהחיים פורחים יותר, אז אי אפשר כלל שהדעות תהיינה קבועות רק על פי מטבע אחד בסגנון אחד. לא כולם חושבים אותו דבר, כי לא כולם מרגישים אותו דבר. כי החיים אצל כל אחד הם לא אותו דבר. אז אם אני רוצה להיות קשור אל מה שהנשמה מאירה בקרבי, אבל מצד מה שהיא מחוללת בי הרגשות, מצד החיים שמפותחים בקרבי, אז כל אחד כבר הוא תופס את הדברים בצבע אחר, בסגנון אחר. ואז מתגלים החיים באמת, כי הנשמה הרי היא כל כך גדולה וכל כך מהירה, שגילויי החיים שנועדו לגלות אותה הם מאוד מגוונים, מאוד עשירים, מאוד משוכללים. וכשלא תופסים את האמונה, את הערך, בצורה, את האמת בצורה עיוורת חרשת, הרב קורא לזה, זה מכניקה עיוורת חרשת, כן? שלא הראייה ולא השמיעה, הם לא בונים יחס על הדבר, אלא איזו אמונה הכרה שכולם חושבים אותו דבר ולא ניגשים על המצוות. זה לא רק באמונה ככה, זה תקופה שלמה שהאנושות עברה, שכל היחס שלה אל המצוות היה יחס עקר, כמונה ההרגשות העצמיות היו מאוד מאוד לא מפותחות, מאוד גסות, אי אפשר היה לגשת איתם אל המציאות. אבל כשהנשמה מאירה, החיים פורחים, החיים הם רחבים, ויש דרישה להנאות ולעינוגי החיים, ולתחושות ולהרגשות, אז כל ערך שאדם קשור אליו באופן כללי, ודאי הערך הדתי, אבל כל ערך שאדם קשור אליו באופן כללי, הוא קשור אליו כי החיים שלו מממשים את זה, כי הוא מרגיש שזה ערך החיים שלו. אז לכן, כשקשורים אל האמונה בשפה של חיים, זה בעצם המצב הזה שהחיים פורחים. כשקשורים אל האמונה בשפה של חיים, אז לא הכל הוא באותו צביון, ולא הכל הוא באותו סגנון, אלא הדברים הם כבר מגוונים מאוד ועשירים מאוד, ואין לראות במצב הזה שבו יש כמה זרמים וכמה כיתות וכמה דעות וכמה הרגשות וכל אחד עם הביטויים שלו והסגנונות שלו. זה לא מצב של כישלון, זה לא מצב של נסיגה. זה שלא כולם חושבים באותה שפה, זה לא מצב של נסיגה, אומר הרב. גם בזה יש מדרגות, אומר הרב. המדרגות הן לא כל כך בחלוקה בין טוב לרע, כמו בחלוקה ממטה למעלה. יש אדם שהוא מלא חיים, ולכן השפה שלו תהיה יותר עשירה, הגישה שלו תהיה יותר עמוקה, עבודת השם שלו תהיה יותר מלאת רגש, ויש סגנון ביטוי כזה שהוא עדיין עקר, עדיין החיים לא מלאים בו. יש כאלה שהנשמה מאירה בהם, זה מה שהסברנו, זוהר, אז הוא מקרין, זוהר זה ביטוי של הערת הנשמה. יש מה שהנשמה מזהירה ומקרינה על החיים, והחיים יותר קשורים אל הנשמה, ואז תמצא ביטויים. גם גילוי החיים, הכישרונות האסתטיים וגילוי המדעים יותר קשורים ומבטאים את הקודש. ויש כאלה שפחות קשורים אל הקודש ויותר מלאים מעצמם. זה אומר הרב, אבל ההתפתחות הזו היא התפתחות בריאה. זה כמובן כנגד התפיסה, בשום שעבר בארנו את זה, כנגד התפיסה שהיא תפיסה של יראה ולא של אהב. תפיסה של יראה, פירושו של דבר, יראת שמיים באופן מאוד מאוד כללי, זה אולי קצת הסברה גסה, כן? אבל באופן ראשוני אפשר להישאר עם ההגדרה הזו. יראת שמיים פירושו של דבר לחיות מתוך מודעות שיש אלוקים. כלומר, זה שיש אלוקים זה לא עובדה שאני יכול להישאר אדיש לה. אני לא פוגש אותה רק כשאני לומד בבית המדרש. אלא אני חי בצל העובדה הזו, כן? בצל התחושה הזו, המודעות הזו שיש אלוקים. וזה גוזר על החיים שלי כל מיני נפקמינות. אם אני אתנהג מתוך ההבנה וההכרה שיש אלוקים, אז אני נהיה יותר מוסרי, ואני רוצה לקיים מצוות, ואני לא יכול לעשות מה שאני רוצה, כי יש מול זה את רצון אלוקים. אבל ביראת שמיים, עדיין החיים ואלוקים זה שני דברים. וכשהחיים ואלוקים זה שני דברים, אז יכולה להיווצר תכונה כזו בנפש, שאם החיים מתרחבים, אז יש פחות אלוקים. כן, נוצרת תכונה נפשית כזאת, שאם החיים מתרחבים, ויש כבר מחשבים, ויש כבר כישרונות, ויש אומנות, ויש חיי חולי, ויש מדינה, ואז אולי יש פחות אלוקים. כל עוד החיים כולם כבושים בדלת אמות של הלכה בלבד, עכשיו אלוקים יכול למצוא בכל מקום. אבל כשחיי החולים מתרחבים, ויש שפה, ויש תרבות, ויש מדינה, ויש עוצמות, זה יחידו אינסניאלי. זה חס וחלילה עלול לסכן ולחבל בקשר של אבא, קדוש ברוך הוא, ריבוי מה שלא יהיה. כן, אז אומר הרב, זה בדיוק תכונה אלילית. תכונה גויית. התכונה של ישראל זה, כמו שהרב מסביר, בגרד מדלת ובדר היקר, עוד בהרבה מאוד מקומות, תכונה, ובאורות התחייה א' כמובן, תכונה של אהבת השם. מה זה תכונה של אהבת השם? תכונה של אהבת השם זה לא חיים בצל העובדה שיש אלוקים, אלא ככל שיש יותר חיים, יש יותר אלוקים בזה. כי אלוקים זה ערך החיים. וככל שהחיים יותר מפוארים, יותר מגוונים, יותר עשירים, אז אלוקים יותר מתגלה בזה. ולכן אנחנו שמחים שיש ריבוי חיים. ככל שאדם יותר קשור לאלוקים באמונה, ככל שהנשמה יותר מהירה בו, אז מינן התוצאות להרחבת החיים, היא דורשת את הרחבת החיים. ולעבדנו זה פה את פסקת את זין, שמיוסדת על העיקרון הזה. אבל זה באמת לא הסך הנכון בו, זו תכונה ישראלית מיוחדת, אבל בישראל זה באמת נכון. שככל שהחיים הם יותר מפותחים ויותר עשירים, זה בגלל שהנשמה הוא מידי תביעת החיים הזאת. וזה גם נכון ביחס לכלל האנושות, אומר הרב, על פי מאמר הזוהר הידוע של התארון, כן, התפתחו שערי החוכמה. ככל שהרוח האנושי הולך ומתבקר, הולך ומתבגר, אז הוא דורש, כדי לגלות אותו, הוא דורש עומק של חיים. ככל שהמחשבה האנושית היא יותר עמוקה, והיא תופסת את הדברים בצורה יותר כוללת, אז צינורות ההתבטרות שלה, כלומר האומנות, החוכמות המעשיות, גילוי היצירה והמדע, צריכים להיות יותר מפותחים. כשכולם חושבים אותו דבר, בגלל שהתפיסה היא מאוד מאוד שטחית, וכל כך הרבה דברים לא נודעים, אז כולם יכולים לחיות באותו סגנון. אבל כשהחיים הם עשירים מאוד, זה בגלל שהם צריכים לבטא עומק גדול. כן, אז העומק האיכותי הוא מתגלה בהרחבה כמותית. כן, זה משוואה שמלמד אותנו הרב בכמה מקומות. הרחבה כמותית נצרכת כדי לגלות עומק איכותי. השם אחד, הוא מתגלה בריבוי, בריבוי האדיר של העולם. למה בעולם יש כל כך הרבה דברים? יש עשרות אלפי מיני נמלים, ומיליוני סוגי פרחים, ואנשים עדיין קץ ודעות, ואנשים ונשים וגדולים וקטנים, וכל אחד עם סינים. למה צריך כל כך הרבה? כי השם אחד זה דבר כל כך עליון, שכדי להתגלות הוא צריך להתגלות בריבוי הכי גדול. כן? למה יש כל כך הרבה אנשים, וכשם שדעותיהם שונים, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות? כי האדם, אדם קדמה, כן? האדם הראשון, נשמתו של האדם הראשון, היא כל כך עליונה, שכשהיא מתנפצת לרסיסים, כן? כשהיא מתחלקת לרסיסים, היא צריכה המוני המוני רסיסים, שכשכולם יתקבצו ביחד, הם יגלו את נשמתו של אדם הראשון. זה כשאר אנחנו מנסחים מהצורך. אבל הרב אומר בפסקת את זין, פה בהמשך, וגם פה, שמה שגורם את הרחבת החיים, כשאתה רואה שפתאום יש כיוס, ויש מהפכת עשייתית, ורוח אדם מאוד מאוד מתפטר, ויש כבר תפיסות סוציאליות וניסיונות של שחרור לאומי, ורוח חיים שהוא כל כך מתפטר, ואתה לא יכול עכשיו לעבוד עליו ולבלף עליו, כן, לאסור אותו באיזה נוסחאות אליליות של מחשבי אליל, והרוח חיים שהוא מתבגר, והיום אנשים, גם אנשים המוניים מסוגלים להקשיב לדברים שפעם יחידים לא הם מסוגלים להקשיב, אז אתה רואה שרוח חיים שהיא מתפטר. למה כל זה אומר רב? זה תופעה של סתרה אחרה, זה תופעה של החילום, של מה זה? הרב לא, זה בגלל שהנשמה איזו שטובעת את פריחת החיים הזאת. זה דבר שלמדנו אותו בפסקה א', שם למדנו שהנשמה מתגלה בגוף, היחס בין הנשמה בגוף מתגלה בשלוש נקודות מהרב, או קיום והפרחה. הנשמה נותנת ערך לחיים, ערך אלוקי, הנשמה היא מגבשת ומלכדת ומבטיחה את הקיום של החיים, את התמדת החיים, והנשמה מתגלה בפריחת החיים. בגלל שהחיים פורחים יותר, אז אלוקים יותר מתגלה. אז זה כלל שטובע אותו פה הרב. אומר הרב, מתי כל זה נכון? כל זה שיש להם לחיים, עם היצירה והמדע החופשיים, את הבסיס היסודי של רוח האומה היחידי, של השאיפה אל הטוב האלוהי. כלומר, כפי שלמדנו בפעם האחרונה בעדר היקר, בעמוד למדלב, כוונה היא, כשמתי החוכמה והכישרון, כשהם הולכים ומתפתחים, מתי זה יבטיח את ההוצאה לפועל של רוח האדם? כשהכל מיוסד על המוסר הטוב. כלומר, כשהרצון הטוב עומד בבסיס כל הפיתוח הזה. החוכמה, הכישרון, זה היכולת. היכולת האנושית הולכת ומתפתחת. אבל את מה היא הולכת להוציא לפועל? למה היא מגויסת? למה היא צריכה להיות נאמנה? אם האדם מחויב אל הטוב, אל הרצון הטוב, רק כדי להוציא לפועל את הרצון הטוב, הוא צריך כלים. אז הוא צריך חוכמה, וצריך כישרון, וצריך יכולת מעשית, וצריך יכולת לנתח את העולם, כדי לדעת איך לארגן אותו. אבל הכל בשביל מה? הכל כדי להוציא אל הפועל את הרצון הטוב. אם האדם איבד את האמון במוסר, אם אדם חושב שהמוסר זה כבר רק פרי המצאה של רוח האדם, זה בשביל בדרך כלל חזק שורר, כדי שהחלש יחזיק מעמד, זה הוא ימציא לעצמו את הדת ואת המוסר. ברגע שיש תפיסות כאלה שרווחות בעולם, תכף נראה למה התפיסות האלה רווחו בעולם, ברגע שיש תפיסות כאלה, אומר הרב, כל מה שהחוכמה והכישרון מתפתחים, זה רק יהרוס את העולם. אם המדע והכישרון מתפתחים, אבל הם מחויבים למוסר, מחויבים לרצון הטוב, אז גם מי שאין באמתחתו פיקחות גדולה והבנה גדולה וחריפות גדולה וגם יכולת המעשית שלו היא בינונית. אבל כל זה יביא ברכה. אולי לא ברכה שלמה, אבל יביא ברכה. כי הוא ישתמש בכוחות שיש לו, במיעוט הכישרונות שיש לו, הוא יגייס אותם כדי להוציא לפועל את הטוב, את הרחבת הטוב. טוב לו וטוב לעולם. אבל אם אדם אין לו את הרצון הטוב, בגלל שהוא איבד את האמון בטוב, בגלל שכולם מסבירים לו, כל התרבות היא כזו, שהרשימים שיוצאים ממנה זה חוסר כפירה בטוב, חוסר אמון בטוב. וכל הזאת, השדר שאתה מקבל מכל מקום זה שאדם זה לא הצד המוסרי שלו, זה הצד החושני שלו, היצרי שלו. אז אתה מאבד אמון בזה שקיים טוב כזה. אז כל מה שאתה צובר מידע באינטרנט, ויש לך חוכמה, ויש לך יכולת מעשית, ובלחיצת כפתור אתה מסוגל לעשות דברים שאף פעם לא יכולים לעשות גם בלי לחיצת כפתור. כל זה, זה לא מגדל את רוח האדם. כל זה משקיע אותו. זה מה שלמדנו שם בפסקה בדרך כלל, וגם הרב אומר את זה באורות הקודש, אז אמרתי עמוד למדבר, אני לא יודע אם זה נכון, אולי זה עמוד למדבר. מה? למתת. אולי זה למדבר, אני לא זוכר, אם יש פה אורות הקודש. חלק ג'. באורות, לא משנה, אל תביא, אם זה רחוק עד. באורות הקודש ג', חלק, באורות הקודש, חלק ג', הרב מסביר, הרב אומר שכל המדע וכל מה שרוח האדם מתפתח, הכל כדי להוציא לפועל את מה שאומר ברצונו. כן, הרצון הטוב הוא הבסיס. שם מונח ערך האדם. הרב הביא על זה את לשון המדרש, מדרש נעלם, עמוד אחד, עמוד אחד העולם עומד וצדיק שמו. כן? צדיק, הכוונה, שלמות מוסרית. ודאי אומר הרב שהצדיק העמידי זה גם החכם. כלומר, זה לא שאם יש לאדם רצון טוב, אז אנחנו מוותרים על החוכמה ועל היכולת המעשית. צריך שלמות בחוכמה. ושלימות בכישרון. אבל כל זה, זה רק מכשיר כדי להוציא לפועל את מה שאנחנו מחויבים להיות נאמנים אליו, וזה האמונה בטוב. כלומר, הרצון. הרב מסביר, וזה כבר למדנו בפסקה א', לא יכול להתבסס באדם רצון טוב, אלא אם כן, אדם מאמין בטוב. אדם מאמין שהטוב זה דבר אמיתי. אם אדם מאמין שהאמת זה המציאות החושנית, מה שנתפס בחוש. והטוב זה רק המצאה של רוח האדם. הטוב הוא לא האמת. אז אין סיכוי שהוא יוכל לרתום את כל הכוחות לבשביל הטוב. מי רותם את כל הכוחות בשביל הטוב? מישהו חלש. אין לו בכלל חוכמה. או אין לו כישרון מעשי. איך הוא יתנהל בעולם? אז הוא מספק. יש לו סיפוק נפשי מזה שהוא עושה מעשים טובים. אבל זה לא האמת. האמת זה העוצמה הכלכלית. או העוצמה הביטחונית. כן, האלימות, הכוח. שם נמצא האדם באמת. והמוסר זה רק המצאה של החלשים. ברגע שיש רוחות כאלה, חינוכיות, תרבותיות, ברגע שאין אמון בטוב, ברגע שאדם לא מאמין שהטוב זה דבר אמיתי, ואם הוא לא מאמין שהאמת זה אלוקים, אז הוא לא יכול להאמין שהטוב זה אמיתי. פעם דיברנו על זה כבר, שיסוד ההשגחה בישראל זה להאמין שהטוב והאמת זה אותו דבר. הרב אומר, האמת של המציאות והטוב זה אותו דבר. ולא שהטוב זה מציאות שהיא חופפת מעל המציאות הטבעית, אבל היא לא מוחשית, והיא לא ממשית, והיא לא בטוחה, והיא לא תנצח את הכל. זה מה שהרב אומר פה, הטוב המוחלט, או הטוב האלוהית, כלומר, הטוב שלא התביעה האנושית הולידה אותו, אלא הטוב שהוא הטוב מכל טוב, הטוב האמיתי. עכשיו, אתם צריכים להבין שתרבות שלמה צריכה להיות מגויסת לזה. אם תרבות שלמה היא מגויסת ההפך, תכף נראה למה זה ככה. אם תרבות שלמה בגלל הספיחים שהיא עוד נושאת מהקתוליות ומהדת הנוצרית ואחרי זה כל מיני שאופות לאומיות שמסרות על רשע והריצות. אם זה בונה תרבות שלמה שמסרסת ומעקרת את האמון בתורה, אומר הרב, נגיע למצב שבו התרבות היא תרחיב מאוד את החוכמה ואת יכולת המידע שנמצא בידיו של אדם ואת הכישרון המעשי, אבל כל זה יועיל רק להוותו, אומר הרב בדרך כלל, כל זה יערס את רוחה, מה שהרב אומר פה. אבל אז פריחת החיים מצד עצמה, אומר הרב, קודם כל שתי הפסקאות הראשונות שזה למדנו פעם שעברה, זה הכלל. הכלל האמיתי הוא שככל שהחיים פורחים והחיים מתגוונים ויש להם גילויי יצירה במדע ראויים, ולא כולם בסגנון אחד ולא כולם בתפיסה אחת, זה מצב בריא, זה מצב שבו הנשימה מהירה בו יותר וזה ילך ויתרחב יותר ויותר. אנחנו רק צריכים לדאוג שכל זה יהיה נאמן ומחויב לערך, כל זה יהיה מחויב לאידאל, כל זה יהיה מחויב למוסר הטוב, לאמון בטוב. אומר הרב, מציאות כזו היא מציאות שמיוחדת לישראל. כנגד זה עומדת התרבות האירופית, שהרב מדבר עליה בכמה מקומות, פה צילמתי מאגרות, ויש פה גם בפסקה באורות המלחמה. הרי כל התרבות האירופית היא מידה ההפך. כל מה שהרב אומר, זה יפה מאוד, אבל התרבות האירופית, מצד אחד היא קידמה באופן מאוד משמעותי את התרבות האנושית. כלומר, גם מבחינת התפיסה המדעית, וגם מבחינת הכישרונות המעשיים, והיכולת לגשת על העולם בצורה ביקורתית, ולנצל את המשאבים שנמצאים בו, ולארגן אותו באופן שיהיה מתאים לאדם, לאיכות החיים שלו, גם לרוחו באופן מסוים, ויצרה יצירות וביטויים פנטסטיים, גם מבחינת שיצירות אמנות, וגם מבחינת היכולת לנצל את המציאות ולארגן אותה באופן שנוח לאדם, והפריחות העשייתיות והפריחות חברתיות. מצד שני, המוסר הלך ושקע. כן? המוסר הלך ושקע, ורבינו בלנתיבות ישראל, כן? מציג את השואה בתור. כן? זה שיא של ריקבון שהמציאות התרבותית הובילה אליו, שכידוע שמבחינה היסטורית, השואה היא תוצאה שהתרבות האירופית חוללה, לא למרות כל התרבות האירופית, למרות זאת הגיעה השואה. וכמו שהרב מבאר פה תכף בהמשך, השואה היא, הרב לא מדבר כמו לשואה, אבל הוא כבר כן, רומז למניעים שחוללו את המהפכה, את השואה, וזה התפיסה הפילוסופית של ניטשה. אז בואו נקרא פה את הפסקה שלנו, ואז נראה. אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים. יחד עם המהפכה התרבותית, אז הדת נזנחה והמוסר נזנח. אבל זה בגלל שאפשר לא יהיה דעתו מעולם, כי אף פעם התפיסה הדתית בקרב העמים הברברים האירופיים לא הייתה של דעת אלוקים, אלא תפיסה אלילית של עמידה אל מול העצם, שהנצרות היא ריפדה אותו אולי בלבוש של דתיים שמתאימים לחשיבה, לקדמה בחשיבה הדתית, אבל בעצם היסודות של היסודות אליליים. לכן דעת אלוקים, כלומר לעמוד מול אלוקים, ושתיווצר מזה תביעה להיות אלוקי בעצמי, לעמוד מול הטוב המוחלט ולרצות להיות טוב כמוהו, קדושים תהיו כי קדוש אני, כשם שאני קדוש ככה אתם תהיו קדושים, שזה דעת אלוקים. לכן יש פסוק דעת קדושים רבה. הפסוק הזה, יש פסקה כזו בורות הקודש, נראה לזה פסוק במשלב, לא בטוח. אבל הכוונה, קדושה זה תולדה של דעת אלוקים. כי מה זה קדושה? קדושה הכוונה לחיות חיים אלוקיים, לחיות חיים נצחיים. לחיות חיים שהערך הנצחי הוא מסדר אותם ומופיע אותם, אבל החיים שלהם כמוסים והם חומרים ואנושיים. לא, כי כשאדם עומד מול אלוקים, הוא לא רק נדהם, עומד בתדהמה, הגבורה האלוקית, ולומד מזה כמה הוא אפס וקטן וחדל אישים ונבזה. ולכן אם הוא רוצה להיות אלוקי, אז הוא צריך להפסיק להיות אנושי. אלא, לעמידה מול אלוקים, היא ממלאת את האדם תביעה. כי אלוקים הזה הוא נשמת החיים שלי. אלוקים הזה מתגלה במה שלי. חיים טובים, חיים של צדק וחיים של מישרים. קדושים תהיו כי קדוש אני. כשם שאני קדוש ככה אתם תהיו קדושים. כשם שאני רחום ככה אתם תהיו בעלי רחמים. כשם שאני חנון אף אתם תהיו חנונים. אז העמידה מול אלוקים ונגזור מזה תביעה מוסרית, זה דת אלוקים וזה דבר שלא, שהדת באירופה, הדת ששתפה את אירופה, היא אנסה את החיים. היא אנסה את המדע, סרסה את כל גילוי היצירה במדע, כבשה אותם תחת הדעות העקרות של הכנסייה, מבחינה היסטורית, כן? לא רק הסברה רוחנית של הרב. אז כיוון שהתפיסה הדתית של אירופה, התפיסה המוסרית של אירופה, היא אף פעם לא מתוך דעת אלוקים, כלומר תמיד אלוהים היה זה שטבע מן החיים להיראות לא כמו שהם עכשיו, כן? וזה טבע לקמץ את החיים, לסרס אותם. לכן כשהילד התבגר, הוא כבר לא יכול להאמין במה שההורים שלו אומרים, בתפיסה המסורתית. אם כל מה שהעמיד את התפיסה זה רק המסורתיות שבה, כן, הקיבעון המחשבה, על כשהילד מתבגר הוא מורד, הוא כבר לא יכול להאמין במה שאמרו לו. כשהוא יהיה ילד קטן, הוא האמין כי ההורים אמרו לו, כי המורים כפו עליו, כי הרביצו לו אם הוא לא היה מכאן, אבל עכשיו הוא התבגר. זה התהליך שעבר לאירופה. אירופה זה כמו ילד שהתבגר. התפיסה הדתית והתפיסה המוסרית, המסורתית, היא לא תפיסה שנותנת ערך לחיים, אלא היא תפיסה, תפיסה אלימה, תפיסה שמסרסת אותם, תפיסה שכובשת אותם תחתיה. ולכן, כשאירופה גדלה, כשהחיים פרחו, היא נתייאשה בצדק מאלוהים. יחידי האנושיות, חוזר הרב על מה שאמרנו, למדנו בפסגה, יחידי האנושיות הסתגלו אל הטוב העליון, כלומר בבחירתה, בחירה חופשית, אבל לא אומה שלמה. כי איך אורגים אל הטוב, אל הכל, זאת אומרת, לא טוב יחסי, אלא טוב המוחלט, איך מאמינים שהטוב זה ערך החיים, זה ערך המציאות. לא תוכל כל אומה ולשון להבין, כל בחורף לא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות, כלומר, כל המהפכות הלאומיות, תביעת הלאומים לחופש ושחרור, וההתגבשות של החברה האנושית הכללית ללאומים, שמה שמאחד אותם זה שאיפה הלאומית. כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, וכאן הרב מרמז לפילוסופיה הגרמנית, כמו הפילוסופיה של ניטשה, וגם בשירים של גיטה, וזה בכלל פילוסופיה גרמנית שלמה, שהיא הפילוסופיה של הלאומים. כדי שהלאומים יוכלו להתגבש, הם צריכים, אומר ניטשה, להשתחרר מכבלי העבדות של המוסר. כי המוסר הוא מוסר כללי, והוא אנושי, והוא דואג לחלשים, והוא דואג לאחר. בדיוק השאיפה הלאומית היא אחרת. השאיפה הלאומית היא להתגבש בקומונה שלך, במאפיה שלך. שם יש חוקים, שם יש סדרים, אבל לא מתוך רצון להתחשב בחלש, באחר. אדרבה, כדי שנוכל לגייס את כל הכוחות למלחמה, לדאוג לחלק שלנו על חשבון אחרים, צריך להשתחרר, אומר ניטשה, יש לו פרק הזה, כן? להשתחרר מכבלי העבדות של המוסר של החלשים, כן? הוא הטביע את המושג הזה, מוסר של החלשים, כן? שהמוסר זה תולדה של חולשה אנושית. באמת, גם על האדם, אומר ניטשה, כמו על החי, עובר החוק של החזק סובל. ולכן היחיד לא יכול לחיות בתור יחיד, הוא חייב להתגבש בתור קבוצה שבידד לאינטרס הכללי. כי היחיד מול יחיד אחר, לאום, אז הוא מגייס את כל הכישרונות ואת כל הכוחות, ומי שיש חזק בזה, בטנקים הולך לטנקים, ומי חזק במטוסים, מטוסים, ומי שחזק בדברים אחרים הולך בדברים, ואז הלאומיות יכולה לקחת את הטמצית, החוזק מכל אחד, לגבש לה איזה מערכה חזקה, ולצאת איתה לכבוש את העולם. אז ניטשה, אצלו הלאומיות חדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, זו השקפה פילוסופית שלמה, שכבר לא עוסקת באלוהי, בטוב, בדברים המודיעים, היא עוסקת איך להתקיים, ואיך להתקיים בתור אומה. ובשביל זה הוכרחה האחרונה, כלומר הפילוסופיה הזו, הגרמנית, האירופית, להעמיד סימן שאלה גדול על כל התורן של המוסר המוחלט. ובזה אחרי זה כל המפלגה, הנציונל סוציאליסטי, כן? הנאציזם, הוא כולו מיוסד על היסודות האלה, כי, אבל כל זה, למה אירופה יכלה להתכחש למוסר? כלומר, להסתפק במוסר, להסתפק, האם המוסר הוא אמין? האם אפשר לייסד חיים על המוסר ומזה יהיה יותר חיים? זה בגלל שכל המוסר המוחלט, כל האמון בטוב, לא הטוב לי, לא הטוב בטוב, כדי שנוכל, לולי מורה של מלכות איש את ראו חיים בלו, זה תמיד היה. אלא אמון במוסר המוחלט, כמה זה מוסר מוחלט? לא מוסר יחסי. לא לחפש את הטוב לי, את האמון בטוב, בטוב מכל טוב, הטוב האמיתי, הטוב שהוא הטוב לכל, טוב השם לכל, הטוב הכללי, שמתאים לכל ושייך לכל, ועל ידו החיים פורחים. כל התפיסה הזו באה באמת לאירופה רק בשאלה מאת היהדות. היא רק שאלה את זה, זה עוד גנובים, שאולים, פה שאולים, גנובים, וככל זמורת זר, כיוון שזו בעצם נטייה זרה, שצריכה להינתה על חיים שלא מתאימים לתפיסה כזו, כי הם עדיין משיגים אליליים, לא יוכל עדיין להיקלט ברוחה. האמירה הזו של הרב על אירופה היא מקבלת ביטוי מאוד מאוד עז באורות המלחמה בפסקה ח'. נקרא במהירות את הפסקה הזו, פסקה מאוד מאוד חשובה. הרב אומר, זה פסקה נכתבת אחרי מלחמת העולם הראשונה או בעיצומה של מלחמת העולם הראשונה, לקראת סופה. הרב אומר, נכתם בעמוד תדבר. נכתם אבון שופכי הדמים, כן? נכתם הכוונה, נהיה כתם. כן? יש כאלה, יש... אולי נחתם בחטא, אבל רבנו כתב נחתם וכאן, אין שום קטע. נחתם עבור שופכי אדמים, מלכי אדמה, הזידים וכל מרגיזי ארץ. מלכי אדמה זה פסוק, בישעיה, לא נעריך בזה עכשיו, יש לי כמה למד ג' וזה הרב מסביר את הביטוי הזה. לא יחופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. פה הרב לא מדבר על מלחמת העולם השנייה, פה הרב מדבר על מלחמת העולם הראשונה, בערך רבע. מלחמת העולם הראשונה זה רבע מלחמת העולם השנייה, מבחינת היקף ההרג והדם. כן? אז לא, זה מבחינה עולמית, זה חידוש, כן? כל כך הרבה דם, זה עוד לא היה מלחמת העולם הראשונה, אבל זה... אחרי מלחמת העולם הראשונה יש איזו גסיסה ופרפור גם מבחינת הפרטית, יש שבר כלכלי עצום, כן? באמריקה, ובאירופה, אירופה זה היא נשלה, כן? עשתה את גרמניה כמצולה שאין בה דגן, כן? יש שבר כלכלי עצום בגרמניה, על רקע זה כמובן כל המרידה של הפועלים, והיטלר הוא בעצם מנהיג שמפעיל מפלגת פועלים, אחר כך מאשים את היהודים בתפיסה, אבל זה, כן? יש שבר כלכלי עצום, ובמקום שהעולם מתרומם לאיזושהי שאיפה מוסרית, כן? הוא עוד יותר שוקע בדרכה הקיומית, ואז כל הצדדים הנמוכים של רוח האדם עולים ופורצים, כן, השאלה הקיומית, הרעב ללחם, והוא מגביר עוד יותר את הצדדים הכל כך נמוכים ורשעיים ברוח האדם. לא יחופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו, מי ששפך את הדם, את דמו צריך לשפוך. והכפרה מוכרחת לו. אז מי שפך את הדם? החייל, המפקד, מי עשה את זה? ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרב ורסן הצפוני. כי תרבות אמיתית זה תרבות, כל תרבות זה תרבות, התרבות זה הסביבה שבה רוח האדם מתפתח. אבל התרבות המתעללת בצלי שקרים, תרבות של אמת היא תרבות שמשייכת את רוח האדם לערכי האמת שלו. רוח האדם היא זו שקשורה אל האמת, זה מה שמייחד אותה, בעוד שכל בעלי החיים שאין בהם רוח, אלא יש בהם רק נפש, הם עסוקים בשאלה הקיומית. הרוח היא מה שמאפשר לאדם להתרומם מעל השאלה הקיומית ולעסוק באמת. סקרנות אינטלקטואלית זה נובע מהרוח, הצורך האומנותי זה נובע מהרוח, כל הדברים שמתרומים מעל השאלה הקיומית. אבל תרבות שמשקיעה את האדם בשאלת החיים ואופר אל את כל השאלות הקרדינליות להיות רק השאלה איך חיים יותר טוב, זה תרבות המתהללת בצלצלי שקרים. זה שקר לתרבות, זה שקר לרוח. תרבות המתהללת בצלצלי שקרים מוכרחת להיכחד מן העולם, תחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. כן, הרב מסביר, זה עוד ראייה, ויש זה כמה ראייה באגרות, כן, שהתרבות לרב, התרבות המערבית זה המלכות הרשעה. זה מלכות. מה זה מלכות? מלכות זה סדר חיים. זו תפיסה שמסדרת את החיים, מארגנת את העולם. אז במערב זה מאוד מאוד בולט, שהוא על פי המדרש מסביר שכל המלכויות, זה תפיסה, מה שולט בחיפה, העושר, הגוף, הגבורה. אז הרב מסביר, המלכות של היום, המלכות הרביעית, זה לא לחפש איזה מנטרה, אלא זה מה הסדר העולמי, שכל המנטרה וכל המחשבה וכל האופן איך שמארגנים את הכלכלה העולמית, מאיזה חשיבה הוא יוצא. אז כאן רואים, שתחת התרבות תקום מלכות עליונים קדישים. זה אחד מהמקומות, ועל עוד מקורות פה, כן? באגרות שרואים שהמלכות הרשעה, זה, התרבות המערבית, זה שייך למלכות הרביעית. תחת זה תקום מלכות עליונים קדישים, אורם של ישראל יופיע לכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה. כי מה שהרוח, רוח זה הנושא פה. לאומים אשר לא יהיה גורים ולא ירגזו עוד על השם על משיחו. מה זה? יש פה ביאור מאוד יפה בפסוק, כן, הרי זה, מה, נו, מה רגשו גויים ולאומים יהיה גורים? נוצר זה על השם על משיחו, אז הרב מסביר פה מה זה על השם על משיחו, על השם הכוונה על אור חיי העולם, על משיחו הכוונה על הטוב והאמונה של ברית עולמים, יש פה פירוש של הפסוק, כן, אור חיי העולם, מה הערך, מה האמת של העולם, ואיך כל זה, על הסדר העולמי, שצריך להתכונן בעולם כדי לקלוט את האמת הזה. טוב, כל זה, זה קראתי רק בשביל ההמשך. בישראל יראה בעיניו של לעומת רשעים, יצעד על חורבנם של המתהללים באלילים החדשים, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. אז ידע ויווכח, כי אך בו, רק בישראל, אל אלוהי ישראל מושיע. ותשועת השם בו תבוא. הנדפת הכוח של הגויים, שיקויי כוס התרעלה, מוכרחת היא לבוא. אז הרב צופה פה את הנפילה התרבותית של, כפי שהרב יגיד בהמשך, אירופה. פתח השם את אוצרו ויוציא את כלי זעמו. אם עוד תתאמץ אירופה וכל גוייה להחזיק מעמד בצביונה, ומהו צביונה? לא באמת ולא בצדקה. אמת זה את השם לא ידעו, צדקה את דרכיו לא יחפצו ללכת בהם. דיברנו שהעמידה מול השם, העמידה מול האמת, היא צריכה לגזור צדקה. היא צריכה לגזור מהם הדרכים שנדרשים ממני, כי אני חלק מן האמת הזאת. האמת הזאת זה לא האמת שאני עומד מולה. זה האמת שבה אני מתוודע מאיפה החיים שלי מתחילים. אז אם האמת הזו זה הטוב המוחלט, אז החיים שלי צריכים להימשך ולקיים ולאמן ולאשר את תופעת האמת הזאת. החיים שלי צריכים לאשר שהאמת והטוב הם אחד. אז לכן הדרכים שבהם השם הופיע זה הצדקה. אז הרב מסביר, לא באמת ולא בצדקה, פירושו של דבר, את השם לא ידעו, ואת דרכיו לא יחפיצו עליכם. וזו התרבות האירופית. אז הכל נובע מזה שהתפיסה שלהם את השם, היא לא תפיסה של דעת אלוקים. זה מה שהרב אומר אצלנו, אירופה נתייאשה בצדק מאלוהים, אשר לא ידעתו מעולם, זה הדגש. התפיסה האלוהית הייתה אלוהית, לא תפיסה של דעת אלוקים, של חיבור, של הכרה מה מתגלה בחיינו, מה המטרה, מה המגמה, מה מתגלה בחיינו, אלא תפיסה כזו שעומדת מול החיים, ומנסה לעקר אותם, לשבר אותם, לסרס אותם, לעשוק מהם את כל הפריחה ואת כל הפיתוח. כי זה לא תפיסה של אלוקים, הוא נשמת החיים, הוא תפיסה שחיים עומדים מול אלוקים. ולכן כשאירופה היא גדלה ואיבריה מתגדלים והחיים מתפתחים בה, אז היא מתייאשת מאלוהים. אבל כשהיא תיישה מאלוהים, היא גם תיישה מן המוסר. זה מה שבעצם הרב אומר אצלנו בפסקה ג' שלהתייאש מן האמונה, זה בהכרח להתייאש מן המוסר. אז נוצרת אווירה תרבותית כזו שהיא כופרת במוסר, לא מאמינה בו, ואז נוצרת תפיסה כזו שיכולה לתת דחיפה לאומית בלי צורך בכלל להתחשב בכל הכללים של המוסר. אז אומר הרב, אור התשובה יופיע בהכרח וישלך איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, זה כמובן כל התרבות הרדיפה אחרי ממון, וישוב הכל אל טוב השם. אז תיכחד התרבות האהובית בכל יסודותיה, ספריותיה, תיאטריה, משום תיאטרון וכל מכונותיה, וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם, וכל נימוסי החיים הרעים והחטאים כליל יחלופו, ונסגר השם לבדו ביום ההוא. כן. אז פה הרב בעצם, הפסקה הזאת, לצפייה של הרב, צפייה ארוכה, למה אנחנו מצפים? שהתרבות העולמית, שהיא זו ששפחה גרמה לכל שפך אדם, היא טיפול ותחרה, ותר הזה יתברר אורם של ישראל. יש רק עוד מקום שבו הרב מבאר באגרות, כן? אז רק תחלקו, רק נקרא ממש שתי משפטים, כי פה באגרת כתוב משהו שהוא לא כתוב באורות המלחמה, הוא שהכל נובע מהתפיסה הדתית הנמוכה. כן? פה בעמוד רשי ד' זה איגרת קוסטרך ד' בעמוד רשי ד' אז יש פה פסקה אחת שמתחילה עד כה עומדת הקולטורה המיוחדת של ישראל כרחל נעלמה. כן, הרב קובל על זה שאנחנו כדי לקבל אישור שאנחנו שייכים לקדמה אנחנו צריכים את הדיפלומה של אירופה. הרב מבאר כמה התפיסה התרבותית שלנו היא שונה מאירופה ושונה מהגויות, ונוגע הרבה לדברים שקיימים ברוח האקדמית של היום. מכל מקום, פה בפסקה למטה מתחיל הרב, רוח הדת הנלחץ והמרוצץ. במקום דת חיה, כן, במקום זה, זה דת לחוצה ורצוצה, כמו תומעה רצוצה, כמונה כולה קפוצה ואיזה דעה מכנית עיוורת חרשת, כמו שהרב אמר אצלנו, אשר הושגר, הושגר, ראשון, נולד, כן, כמו שגר, שגר על הפך, אשר הושגר, כלומר נולד באירופה הנוצרית ובאסיה המוסלמנית. גם אסיה המוסלמנית, גם האסלאם לא היטיבה הרבה מהראשונה ולא יכלה להיטיב. אז רוח הדת הנלחץ והמרוצץ שהוא נולד באירופה לא היה יכול לדור בכפיפה אחת עם התחייה החברתית, כהתחייה הלאומית ורוח האדם שהולך ומתפתח, כי התחייה הזאת היא מלאה חיים, מלאה עונים וחפץ חיים מזהירים. לשכלל חיים כאלה צריך את הערת הנשמה, צריך דווקא אור אלוהים אמת בתוך הנשמה הקיבוצית, כדי שתוכל להתפתח רוח לאומית, והיא כולה תהיה ממסד על אמונה, צריך דעת אלוקים. כלומר, צריך אלוקים כזה שהתפיסה שלו בתור נשמה שלנו. כמו אחוז הזה. כלומר, אלוקים המתגלה בחיינו, שמה שעובר עלינו בגלות ובגאולה, זה גילוי אלוקים, זה השעת שכינה. אז יכולה להתעורר רוח לאומי, כלומר, רצון להעמיד לאור, אבל הכל בשביל מה? כדי לגלות יותר את הטוב, כי אנחנו מאמינים שחיינו, כמו שיש לנו יותר חיים, אז אלוקים יותר מופיע. אבל רוח לאומית כזו, שלא יכלה לנוק מן הדת, התפיסה הדתית היא כל כך עקרה, וכל כך מרוצצת, וכל כך כובשת, ואונסת את החיים תחתיה. במקום שבו הלאומים רוצים להתגבש, ולהופיע עוצמת חיים, הרי זה מאבד את היחס לאלוקים. בזה בדיוק, כדי שיוכלו להסיר את המחסום של הדת, של האונס, החי על האונס הפרטני, הם צריכים לבעוט בדם, כפי שהרב מרבה להעריך בעדר היקר, בפרקים ג' וד', בעיקר פרק ד', הרב מעריך להסביר את כל המהלך הזה, מבחינה היסטורית. הפילוג של הדת והחברה, הפרדת הדת מהמדינה, נאה ויאה להם, כי אצלהם התפיסה הדתית היא תפיסה מעקרת. מה שהוא מזיק לנו, אמנם, אם לא נצא להעיר את האופן, להסביר את ההבדל שבין דת לדת, כלומר, אם הציבור הכללי יתפוס שאמונת ישראל זה דת כמו כל הדתות, כלומר, שבין הדת שאינה ראויה להיקרא בשם עצם פרטי זה, מפני גובהה ומכירויותה, כמו הדת שלנו, לבין דת מחוקה וסעיפית, שאין לה אלא כפי מה שיכלה לדלות מהמקור בדרך גניבה וחלחלה, אם לא נסביר את ההבדל בין אמונת ישראל לבין האמונה הגויית, בין הדת הגויית, אז ברור שהחילוניים יצטרכו לכפור בדת. הרי הם מרגישים שהדת היא מסרסת את הרוח החופשית, והיא מאבמת את המחשבה, והיא לא נותנת מקום לספרות ולתיאטרון ולשירה ולכל גילוי היצירה המדע. והרי הם רוצים את זה לא בשביל להתענן, הם רוצים את זה כי זה תביעה של החיים, זו תביעה אדירה של החיים לפרוח. והדת הקתולית, הדת האירופית, היא באמת כזו שסרסה ויקרה את החיים. כי היא לא נותנת דרך לחיים, היא באה מולם בתביעה. אז אם החיים עסוקים לפתח את עצמם, בזה הם מאבדים את הנאמנות שלהם לדת. אבל אם התפיסה הדתית היא של דת אלוקים, כלומר אלוקים הוא לא רק כזה שאנחנו עומדים מולו מתפעלים ממנו, אלא שהוא, העמידה מולו היא מגדלת בנו תביעה אדירה לטוב. למה? כי אלוקים הוא המתגלה בחיינו, והשראת שכינה זה בנו, וככל שיש יותר עם ישראל, ויש מדינה, ויש צבא, בזה אלוקים יותר מופיע. כמו שאנחנו מסבירים בסידור, מסבירים בפרשי הסידור, רפאינו השם ונרפא הושענו ונרשע כי תהילתנו אתה, לא כמו הפירוש הפשוט, אנחנו מתפללים אליך, כי אתה המושא תהילתנו, כן? לך אנחנו מתפללים, לכן אנחנו מבקשים ממך רפואה. אלא, למה רפאינו השם ונרפא הושענו ונרשע, לך אנחנו מבקשים בריאות? כי אם יהיה לנו חיים בריאים, תהילתנו, אם החיים שלנו יהיו בריאים ומפוארים ומכוננים בסדר טוב, אז אתה יותר מופיע, תגיד תהילתנו אתה. כל שאנחנו בריאים יותר, ושמחים יותר, ומלאי אופטימיות, ושמחת חיים, וגילוי יצירה, ואסתטיקה, ומסודרת, אז השכינה יותר מופיעה. אז תפיסה דתית כזאת, היא יכולה לתת ערך להתעוררות הלאומית. אבל אומר הרב, אם אנחנו לא נבאר את ההבדל בין דת לדת, אז פשוט, זה דבר פשוט מה שאומר הרב פה, כן? שהחילונים אף פעם לא יוכלו להסכים, לקבל עליהם את עול הדת, אם הם יתפיסו אותה כמו שהם תופסים היום. וחלק מהם תופסים אותה היום בגלל בורות, אבל החלק תופסים בגלל שזה עמד כעול על צווארי האדם הכללי, בגלל הדת הכללי, בגלל הדת הקתולית, בגלל הדת של הנאצים. אז אם לא נבהר את ההבדל מדת לדת, אז ודא שהחילוניות היא תעמוד על נפשה. היא לא תוכל להסכים שהיא תהיה פה מדינת הלכה, חס וחלילה. מדינת הלכה זה מיד אומר שכולם הולכים ריאליות, ואין תיאטרון וזה, וכל רק כסף הולך לישיבות. אז ברור. אז לכן אומר הרב, צריך פעולה רוחנית אדירה, כדי לבאר את ההבדל בין דת לדת, מבלעדי זה יישאר עומד העניין סגמי מן העין, והעבדות הפנימית תקום להתבושש, כלומר להתגושש עם היהדות הפנימית. טוב, אז זה הרב מסביר פה את כל הדבר הזה באריכות. נחזור לפסקה שלנו. זה מה שאמר הרב. כנגד מה שאני אמרתי, את מבארת אותה, עשר את זה בפסקה. הרב אומר, האמת היא שכשהחיים פורחים, כשיש להם גילויי יצירה במדע הראויים, אז יש בזה הנשמה יותר מופיעה. וזה שאי אפשר לדעות להישאר בצל סגנון החמצורר, זה טוב, כמו שהרב יגיד בהמשך, זה בדיוק שייך למעלה בתחייה. וזה תהליך שאי אפשר לעצור אותו. וזה לא אומר שיש פחות אמונה, זה אומר שיש יותר אמונה. זה לא אומר שיש פחות מוסר, זה אומר שיש יותר מוסר. מתי? מתי שכל בהתפתחות החיים היא נאמנה למוסר. מתי שהכשאדם מפתח חוכמה וכישרון ותרבות ויכולת אומנותית וצובר המון מידע, והוא תמיד נאמן ומחויב להופיע מזה יותר את הטוב. אבל אירופה, אירופה זה שיא יצירת התרבות, ותראה, הדת שקעה בה והמוסר שקעה בה, ואדם נכון. זה בגלל התפיסה הדתית של אירופה. אירופה מתייאשה בצדק מאלוהים, אשר לא ידע אותו מעולם. וכאן הרב חוזר על כל מה שלמדנו בפסקה א', שברגע שהעולם, הרוח האנושי מתבגר, והוא הולך ומסתדר בצורה של לאומים, הוא חייב לנטוש את המוסר. כי מוסר זה נושא לבחירה החופשית, לא נושא ללאומיות. לאומיות זה בדיוק לדרוש את האינטרס של המאפיה, של הקומונה, גם על חשבון הערך של מישהו אחר. וכמו שהרב מסביר, לא יכול להיות נאמנות לטוב, אלא אם כן אתה מבין שהטוב הוא אמיתי, שהטוב זה ערך החיים. ואתה לא יכול להאמין שהטוב הוא אמיתי, אם אתה לא מבין שהחיים מתחילים מאלוקים. אז גם אתה מאמין שיש אלוקים, אבל זה האלוהים הדתי, לא אלוהים החי, לא אל חי, חלקנו צורנו, אלא אלוהים שהחיים עומדים ממולו, אז גם שם אתה לא יכול להאמין שהחיים זה הטוב. אתה יכול להאמין אולי שהטוב זה צו אלוהי, אבל החיים זה החוש, זה היצר, זה החוזק, זה הלימוד, כי שם מונחים החיים. רק אם אתה מבין, רק אם אתה תופס את אלוקים שהוא אוהב חיים, אתה אוהב את אלוקים, ואלוקים אוהב אותך, כוונה, מה זה אהבת השם, בארנו כבר, כוונה שהשבוך הוא מתגלה בחיים, יש זהות כזו, חיבור בין החיים לאלוקים, אז כל ערך החיים שלהם, אז אתה מבין שככל שחיים יתמידו, אז הטוב יותר יתגלה. אז הלאומיות שהתעוררו לתחייה, חלק מהתחייה החברותית, להוספת חיים, היא מתלקטת עם שאיפת המוסר. זה מה שהרב מסביר פה. איך הורגים אל הטוב, אל הכל, לא תוכל כל אומה ולשון להבין. קל וחומר שלא תוכל להטביע בזה את החותם של יסוד קיומה. על כן, כשגברה בימינו הלאומיות וחדרה אל תוך מערכת הפילוסופיה, שהסברנו שזה הפילוסופיה הגרמנית בעיקרה, זו פילוסופיה, נוצרה מזה תרבות שלמה, של גיטה ושיר, כל מיני משוררים וסופרים ומחזאים ואחר כך תפיסה חברתית במפלגה הנאצית. וכרחה האחרונה להעמיד סימן שאלה גדול על כל התוכן של המוסר המוחלט. האם יש מוסר מוחלט? האם יש טוב שהוא נובע מאיזה צו קטגורי אלוהי? או שלא, שמוסר זה רק מוסר של חלשים. הבא באמת, כי כל התפיסה המוצרית באה באמת לאירופה רק בשאלה מן האמת, ככל זה מועד זר, לא יכול עדיין לקראת בגוחה. אותנו לעומת זאת, כמו שבאיגרת, באיגרת זו קופסאו דלת, אומר הרב שצריך להסביר את ההבדל, אז כאן הרב מלמד אותנו את ההבדל. אותנו, אם נהיה מה שהיננו, אם לא נתגבר להתעטף בסמלת זרים, אין שאלת המוסר דוקר כלל. האם המוסר מפריע לנו, דוקר לנו בעת ההתעוררות הלאומית שלנו? לא, כי אצלנו להיות עם ישראל ולהיות העם שהקדוש ברוך הוא בחר להתגלות בו, שכל חייו מיוסדים על הטוב, על הופעת הטוב. וגם הלאומיות שלנו היא בשביל האנושיות כדי לגלות את ערך האדם. כל זה, זה לא איזו הסברה פילוסופית. זה לא, אנחנו אומרים שהלאום יהודי בשבילנו, בשביל כל העולם, גם כל העולם, גם הגרמנים חושבים שאם הם יהיו שולטים על כל העולם, זה יהיה בשביל כל העולם. לא, זה לא איזה הסברה פילוסופית, זה לא תירוץ, אלא זו מסכת החיים ההיסטורית שלנו, כל ההיסטוריה שלנו, מי שקשור למהלך ההיסטורי, מי שרוצה לחזור לשוב להיות עם, כי חדש ממנו כקדם, כל המהלך ההיסטורי הוא מהלך כזה שאלוקים מתגלה בו. יציאת מצרים, והליכה במדבר, וכניסה לארץ ישראל, ובניית בית המקדש, ומצד שני חטאים, שקוראים גלות, ואחר כך ציפייה לחזור לציון, ושיבת ציון, עם בניית בית המקדש, וההתרגזות, ובית שני, ואחר כך גלות, כל זה, והציפייה, ומה מעמיד את כל עם ישראל בגלות, ומה יכול לאפשר בכלל את החזרה לתחייה אחרי כל כך הרבה שנים. כל זה, לא בשבילנו אנחנו חיים. אנו, כלומר, כנסת ישראל, איננו חפצים לחיות עליה מפני התכלית המוסרית, אומר הרב. של מה אנחנו חיים? אנחנו חיים בשביל להרוויח משהו, איזה עצם מתוך העולם? כל מסכת החיים שלנו לא נולדה מתוך השאיפה שלנו לחיות עכשיו, להינצל מהפלסטינאים של היום, להינצל מהגומיה מהגרמנים של לפני 60 שנה. אנחנו שואפים לחזור להיות אומה אחת ישבנו כקדם. כשהתפיסה הזו היא מחלחלת, אז הננו חשים בקרבנו כולנו, כללות אומתנו, שהטוב, יש פה שני משפטים, שיש לשים לב להבדל בינינו. בהתחלה הרב אומר, הננו חשים בקרבנו כולנו, כללות אומתנו, שהטוב המוחלט, הטוב לכל, כמו שהסברנו בפסקה א', את המושג הזה, הטוב מוחלט, כלומר, טוב יחסי, טוב לכל ולא טוב חלקי, לזאת ראוי לחשוף, ועל יסוד זה ראוי לייסד במלאכה ולהניק פוליטיקה. גם כל ההתנהלות המדינית שלנו, פוליטית, שיצחק כבר לנכלי הפוליטיקה, אבל על זה, על מה אנחנו מייסדים את המלאכה, מהי המגמה, מה השאיפה, מה שמקיים את האומה, וזו השאיפה אל הטוב. אחרי זה מופיע משפט, ואנו רואים מבשרנו, כלומר, הננו חשים מקרבנו, הכוונה, זו האמונה שלנו. הננו חשים מקרבנו, זה לא תחושה גשמית, הכוונה, זו האמונה שמפעמת בנו. זה מכוח זה יש התעוררות לאומית. זו השאיפה שאלפיים שנה פיעמה אצל בני הגלות, והיא זו שהולכת ומפעמת ומעוררת את העם לתחייה. אז זו אמונה כללית. אחרי זה אומר הרבי, הננו אבל רואים מבשרנו, זה כבר לא רק אמונה, אלא ראייה מוחשית, היסטורית, ככה אנחנו רואים את ההיסטוריה שהטוב המוחלט הוא הטוב האלוהי נצחי שבמציאות. הטוב המוחלט זה לא רק איזו שאיפה אוטומית שקיימת רק בעולם שמיים, אלא הוא מתגלה במציאות. איפה זה מתגלה? בהיסטוריה שלנו. אז המשפט הראשון מדבר לאמונה שמפעמת ומקיימת אותנו. המשפט השני מדבר כבר על הראייה ההיסטורית, איך אנחנו רואים את ההיסטוריה. לכן המשפט הראשון, הננו חשים בקרבנו, זה משפט שמופיע גם, כן, זה אותו ביטוי מקרבנו מופיע גם בפסקה א' שראינו כבר, כן? המשפט השני, הננו רואים מבשרנו, זה כבר יותר מוחשי, יותר גלול. כאן אנחנו רואים את המסכת החיים ההיסטורית שלנו, שהטוב המוחלט, הטוב רואי, הוא הטוב האלוהי הנצחי שבמציאות כולה, והננו שואפים תמיד לצאת מעקבותיו במובן לאומי כללי. על כן, האהבה האלוהית והדבקות באלוהים שדיברנו עליהם בהרחבה עכשיו, היא לנו דבר עצמי שלא יוכל להימחק ולהשתנות. אז כוח. פעם הבאה, נשתדל להתחיל בעשרה לשש, אם תבואו, כדי שנספיק קצת. מה? שבוע הבא. מה? יש או אין?
מה שאנחנו רוצים.
אתם רוצים, השאלה מה ריאלי. מה רואים מבשרנו, לא מה חשוב להגיד. אני בגאון מוכן להגיע, אבל אם אני מגיע זה יותר נפתמיד לשיעור השני. שישה, שמונה. יש ארבעה זה, בשיעור השני. טוב, זה לפעם הבאה. אז אתה יכול לשמור את זה? אני יודע שאני רוצה להגיד. פעם הבאה זה עוד שבוע או עוד שבועיים?
אבל
איפה זה לא חצי? כן, זה ראשון? כן. ראשון אני...